מישהו מסוים מעביר היום חבורה על פרק מפגימל? חבורות? אתם קוראים ביחד. לא, מעולה, לא רוצה, כאילו אם כן הייתי שואל שאני לא הורס לו משהו, אבל... בסדר, אז ביחד ילכם בכל מקרה המון המון מה לדבר. אז אנחנו במערכת הפרקים אמרנו מי כף עד כף דלת, זה בעצם כבר החורבן מגיע. כותרת ראשונה, אפשר להגיד בכותרת אחרת אמרנו, הביצוע, עד עכשיו זה התוכחות, הזרות, עכשיו זה בעצם פרקי הביצוע או פרקי המשפט וגזר דין. ראינו, דיברנו על זה שפרק כף זה מתחיל, בשלושה פרקים פה כף, כף א' וכף ג' כתוב התשפוט התשפוט. כף א' דיברנו על זה שבעצם כבר גלישה אל הגזר דין עצמו, נבוכנצר כבר פה, החטא כבר גורם לחורבן להיות, הגורל כבר עד כדי כך שהגורל של נבוכנצר כבר המצפן מצביע על הכיוון הזה שירושלים צריכה להיחרב. פרק כף ד' זה כבר בעצם מתחיל לקרות, זהו, המצור התחיל והוא עוסק בהשלכות של זה יחס לבבל. בתוך התשפוט התשפוט האלה יש פה בעצם שלושה משפטים. בסדר, יש פרק כף, שהמשפט הוא משפט היסטורי. מאז ימי מצרים עד היום, איך החטא הכריע את עם ישראל. פרק כף ב' שלמדנו שבוע שעבר, הוא משפט לא עכשיו לדורות אחורה, אלא עכשיו לדור הזה, ירושלים, יש בה כל כך הרבה חטאים, זה כבר גמור, אין אפשרות אחרת, כולם הפכו כבר לסיגים, אין אפילו קבוצה או צדיק שיוכל להציל את עם ישראל, וכאילו כבר הייתי אומר, אחרי המשפט ההיסטורי, גזר הדין מתחיל לקרות פרק א', אחרי הוא כבר נשלפת, האש כבר נדלקת, אבל עד יש שאלה, רגע, אבל האם זה סופי, האם זה מוחלט, האם... כן, יש חנינה, האם יש אפשרות? פרק אבד מתברר שלו, זה סופי, מוחלט, אין דרך אחרת, כולם שיגים. ואז מגיע פרק אף ג' ובו שוב פעם כתוב התשפוט, התשפוט, אבל בהקשר אחר. והשאלה מה המקום של המשפט הזה ומה הוא עושה? מה הוא מוסיף לנו במשפט הזה? השני המשפטים הקודמים. היה לנו כבר משפט היסטורי בפרק כף על שהתחיל מיציאת מצרים וזה סיפר על החטא של עם ישראל ואיך הם בגדו בהשם שוב ושוב. אז אני רוצה להצביע על משהו שהוא מיוחד בו. הפרק כף ג' לא מתחיל בהתשפוט התשפוט. הוא מתחיל בסיפור של השם ליחזקאל. וזה הבדל עצום. הסיפור בפרק כף, שהיה כאילו בואו נחזור מחדש על כל מה שהיה עם ישראל, זה היה במסגרת המשפט, כאילו השופט עומד שהוא יחזקאל, והשם אומר לו תגיד את זה לעם ישראל קדימה, תאשים אותם. במסגרת הזאת נחשף. איך שאבותיהם ואחר כככם ובמדבר וזה עוד חטא ועוד חטא ועוד חטא עד שבסוף נצטרכו לעמוד משפט העמים וכל מה שראינו שם. אבל פה זה לא ככה. וכאילו עכשיו איזה מין הייתי אומר במשל של המשפט של השופט הולך רגע לחדר שלו וחושב. איזה מין משמעות חדשה שנחרטת לו משמיים. ותראו, פרק כ"ג מתחיל, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, שתיים נשים בנותיהם אחת היו, ותזינה במצרים, וכל הפסוקים פה בעצם עד פסוק למדי, 35 פסוקים של סקירה, אבל לא שעכשיו הנביא אומר לעם ישראל, תשפוט או תשפוט, לזקנים שמולו, או אמרנו בכללי, לעם ישראל בכלל, החלל, האוויר, לירושלים המופשטת, אלא זה עכשיו, השם אומר לשופט, לנביא. בסדר? זה ממש עולם אחר. כאילו התכנסות עכשיו לקטוח החל הפנימי של המשפט, זה מבט חדש שבעקבות האשמה שכבר הוכחה, וגזר הדין שכבר קורה, וההבנה שגזר הדין הוא סופי והוא מוחלט גם, שזה פרק כף ב', פרק כף ג' זה עכשיו כל המשפט והתוצאות שלו הם בעצם מבט חדש של עם ישראל, שהוא מעבר למשפט הזה. ממנו, פסוק למדבב אצלנו, תראו כף ג' פסוק למדבב, ויאמר השם אליי בן אדם, התשפוט את העולה ואת העוליבה והגד להם את אוהבותיהם. אחר כך יש דברים שקצת מתחדשים, אבל הוא בעצם אומר, אחרי שקיבלת את המבט הזה, נכון להתחדש לך המבט הזה שיש עולה ועוליבה, שעם ישראל הוא שני גופים, כבר מציאת מצרים, וקוראים להם העולה ועוליבה, וכל מה שחידש לך במשל, אז עכשיו, בואו נחבר את זה, תחזור כאילו אני אומר עכשיו לעולם המשפט, בואו נחבר את זה ונראה מה התוצאה שהם בעצם עכשיו צריכים להיחרב. אז מה שאומר מהמבנה הזה כבר מה שרואים, זה שזה מצד אחד כן עכשיו חלק ממערכת הפרקים האלה של המשפט לקראת שהחורבן מתחיל פרק כף ד' הפרק הבא, ומצד שני זה זמין עכשיו מבט מטה היסטורי שהולך אחורה בעקבות המשפט מתחדש פה איזשהו מבט שעכשיו נרצה להבין מה המבט שמתחדש. בסדר? מובן הנקודה הזאת? אז יש פה שלושה פרקים של התשפוט. אחד, סקירה היסטורית, למה הבנה שאין פה תכלית, ולמרות שהם טענו, הפסקנו את העבודה הזרה וזה, לא, לא, זה הרבה יותר רחב מהדור הזה. פרק כ', החורבן התחיל כבר להתממש. פרק כ"ב אומר, כן, זה חייב ככה להתממש, וזה סופי, וכולם יהרגו, ואין דרך חנינה. פרק כ"ג זה אומר, אחרי כל זה, אז בעצם מתברר לנו מבט חדש של עם ישראל, והוא מוביל לאיזה מין עוד נספח של המשפט. עכשיו, מה מתחדש במבט הזה? אני חושב שאת הפרק הזה, כדי להבין, אני עכשיו לא אכנס להרבה פרטים, אלא כמה פרטים ראשיים. כדי להבין את הפרק הזה, צריך לקרוא שנייה פרק אחר בתנ"ך, והוא הושע פרק א'. למה? כי מה קורה אצלנו פרק כ"ג? השם מספר ליחזקאל את הסיפור של עם ישראל בתור סיפור על אישה זונה. אישה זונה, כלומר, מוכח גם הפרק, או עם ישראל עבד עבודה זרה, זה אני משם. עכשיו, המשל הזה מופיע בהרבה מקומות.
לפי מה שנראה שהמשל מהירה ואתה קליטת
ברית עם הזרים, לא הוא מזכיר עבודה זרה, עם הזרים, אבל הפרשן המקרה, אבל... תסתכל בפסוק ז', אני אתחיל אפילו... טוב, כן, נתחיל בפסוק ז'.
אני
אוהב
את זה
במוחר בפרק, לא, ותיתן את הזנותי עליהם, נבחר בני אשור כולם, ובכל אשר אגבה, בכל גילוליהם נטמע. עכשיו, בסוף סוף הפרק, גם החתימה, שהיא בעצם כאילו מין כותרת של הכל, הפסוק האחרון, ונתנו זימתכן עליכן, וחטאי גילוליכן תיסנה. כלומר, יש פה ממש תרגום מה זה הזימה, וזה משל מאוד רגיל בתנך שהזימה זה עבודה זרה, זה כבר מהתורה, אבל גם מאוד חשוב, פסוק לפני זה בחתימה, פסוק מנחת, זה מעולה השאלה שאלת, כי זה ממש הכניס אותנו להנחת יסוד שעכשיו אני אמשיך איתה, והשבטי זימה מן הארץ ונבשרו כל אנשים ולא תעשנה כזימתכן. הפסוק הזה מדהים, פסוק מאוד מרכזי בתנך. נכון, נכון. אבל פה כתוב... למה? אבל כשאתה מסתכל על מבט כלל עולמי, כל העולם כולו בטח שהשם מכוון אליו ופועל עליו. בדרך כלל, גם באמת, אתה צודק שמפה אנחנו ממש הולכים מפרק כ"ה, באמת מבטים על האומות, שזה תמיד מעניין לראות, להבין מה זה שהנביא פונה לאומות, בדרך כלל אין דבר כזה, זה לפגוש שמה. אבל יש פה קשוב, קשוב פה פסוק מאוד גדול, שבעקבות שעם ישראל הפסיק לזנות, כלומר הפסיק לעבוד עבודה זרה, כל העמים הפסיקו לעבוד עבודה זרה. וואו, תקשיב, מהשחר ההיסטוריה הם עובדים עבודה זרה. וזה אכן קרה. נכון זה קרה? ובימי יחזקאל, מתחילת ימי הבית השני, בגדול העולם הפסיק לעבוד עבודה זרה. לא שעוד לא היה ראש אלילי. לא שביוון עוד לא הייתה עבודה זרה, עד היום יש עבודה זרה. אבל מבחינת המיינסטרים של העולם, התרבות שעד אז פשוט לא היה מפלט, הכל היה עולם המיתוס. כמו שהיום, כאילו, כל המערכת שאיך שלא תחשוב, אתה נוגע במדע. כלומר, החשיבה שלך היא מדעית. למה זה מופיע עליי כוח? בגלל, לא כל אחד חושב בגלל החוק של ניוטון, אבל הוא מבין שיש פה מולקולות שהתנגשו אחת בשנייה. או אדם חולה, למה? כי יש חיידקים. או אני מסתכל, אני רואה כוכבים. מה זה כוכבים? זה כמו כדור. זה העולם המדעי של היום. אז כל אלפי שנים העולם היה אלילי. זה העולם. העולם הוא אלילי. ופה בסוף הפרק, חזקאל אומר משהו בלתי נתפס. הוא אומר, תקשיבו, עבודה זרה בדרך לעבור. ראינו שעם ישראל בגלות כבר הרפה מאוד מאוד בעבודה זרה, כבר אין אותה כמעט, הוא הכריח אותם שעדיין בלב שלהם יש. אבל פה הוא בעצם אומר, אתם זניתם כל כך הרבה שנים, כל השנים, אתם טיפלו ובעקבותיכם, יש פה לא רק תודעה, ידיעה שהעולם הפסיק עבודה זרה, זה גם יהיה בעקבות זה שעם ישראל ייפול. קיצור, זה משהו צריך המון לשבת עליו, שאני מניח שנעשה עליו שיעורים כלליים, בטוח נעשה עליו שיעורים כלליים, או בהקשר של יחזקאל, ואולי דווקא בהמשך, שנגיע לדניאל, בית השני, ששם זה הרבה יותר הנושא, לפגוש שבעצם אין עבודה זרה, אז מה יהיה, שיש להשתנה העולם האמוני, ונרתק מאוד, באמת. אנחנו עכשיו במעגל ראשון, סיימנו אתמול ספר עזרה, זה ברורים מדהימים כל הדבר הזה, המערכת האמונית של הגויים בשלמים האלה, ואיך זה משפיע על עם ישראל, וקיצור יש מרחקות, אבל קודם שבוע הבא חזרות, וקיצור, אז זה, אבל זה רק אמרתי, כי להגיד שזה, עבודה זרה זה כאילו, זה הזנות פה, בסדר? מסכים? ברור שיש פה גם עניינים של אשור, בבל, אבל כשאתה מתחיל כבר עבודה זרה למצרים, מה הפשט שהם ישראל זנה במצרים? שהוא נמשך אחריהם. אני חושב שזה ממש מפורש פה בפרק, אפשר להביא פה עוד פסוקים. יפה. עכשיו, אז מה שהתחלתי לומר, אז יש פה משל שעבודה זרה כזנות ועם ישראל כזונה, לצערנו, לאורך הרבה שנים. זה כבר מהתורה, הלשון הזאת של זנות, וזה מופיע. אבל כמעט כל התנ"ך יש המשל של האישה הזונה הוא כזה. עם ישראל התחתן עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא זנה אחרי אלוקים אחרים. כמו אישה שמזנה תחת בעלה. נכון? זה בדרך כלל. מה זה אישה זונה בדרך כלל? אישה שמזנה תחת בעלה, שהיא נשואה למישהו, אבל היא, צערנו, נוטה אחרי אנשים אחרים. בהושע, תחילת ספר הושע, מתחדש מבט שהוא ממש לב של הספר, מתחדש מבט אחר. בואו נפתח שנייה. תפתחו תחילת ספר הושע. זה בעצם בתנך הספר הבא אחרי חזקאל. ושם כתוב הושע א' ב'. תחילה דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם. מה הוא בעצם אומר לו? אתה עכשיו הושע, לך תתחתן עם מישהי כבר מפורסמת וידועה בזנותה עד כדי כך שכבר יש הילדים. זה משל לעם ישראל, וזה משל אחר לגמרי. זה פשוט עולם אחר. כי יש כזה דבר שעם ישראל הוא עם השם, והוא נוטה אחרי עבודה זרה. זה בעיה. אבל יש בעיה שהיא פי אלף שורשית. שעם ישראל כבר כל כך נטה אחרי עבודה זרה, עד שהיא כבר שדרגה לו את כל מערכת הערכים והאמונית, עד כדי כך שהיא כבר נקודת הייחוס. לא כמו אישה שעכשיו מתחבאת, האם בעלה ידע או לא ידע. יש משלים כאלה במשלי מרהיבים של, של אישה, שכשבעלה הלך רחוק, אז מפתים אותה, ועכשיו אומרים לה, האישה אומרת שבעלי הלך רחוק, בוא אליי וזה. פה זה לא ככה. זה מראש אדם צריך להתחתן עם מישהי, כבר לא יודע עם כמה בעלים במרכאות, כאילו כמה אנשים היה לה. הילדים של מי, של מה, של מה, זה כבר משל שכביכול, מבט אחר להיסטוריה של עם ישראל, כביכול כבר עבודה זרה כל כך חדרה שהיא כבר כאילו, עם ישראל הגיע להר סיני כבר איתה. משל חריף, נורא מאוד. והושע יש השלכות מאוד חמורות, אחת מהשלכות הכי חמורות זה תם הזכות אבות. חבר מצביעים פה על הושע. בתור אותם עד זכות אבות, זה זה. זה בעצם אומר, כבר לא ניכר המקור. ועל זה בעצם אומר השם, בהושע, היא לא אישי ואנוכי לא אישה. כלומר, זה לא רק שאני בעלה, אני אישה, והיא בורחת לאחרים, אלא זה כבר הפך להיות שלו. ולכן בשלב הגאולה של הושע, אז וירסתיך לי לעולם. וירסתיך לי, למה זה פה בהושע? לפי מה שאמרנו. היא צריך אירוסין מחדש. זה לא רק עניין של טוב, היא חוזרת לתשובה, אז בסדר, היא חזרה והכל בסדר והיא הגיעו לה. לא, צריך פשוט ללכת, הוא אומר, אני אקח אותה מחדש למדבר, ורסתיך לזה, כאילו צריך לחזור מחדש למדבר תרסינה אחרי הנקיות, כי עד עכשיו הפגם בעצם היה עוד לפני הקשר. חס וחלילה בין ישראל הקדוש ברוך הוא. ושם זה ברורים מאוד גדולים. בסופו של דבר, עם ישראל שם מגלה, אלך וישוב האל אישי הראשון. וזה חידוש עצום, שבעצם עם ישראל מגלה, לא, 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 הוא אישי הראשון, זה לא הם. כאילו המשל משתנה ממה שהוא היה, זה עד עכשיו בתמצית הסיפור בספר הושע. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? א', אתם רואים יחזקאל הכיר את הנבואה הזאת? אין ספק שכן. כאילו, זה לא עכשיו אני בונה על זה את השיעור שלי בכלל, אבל... הושע, מבחינה היסטורית זה... הוא מתחיל יותר מ-140 שנה, בערך 150 שנה לפני יחזקאל. אתה נדבר עוד לפני שמלכות ישראל בכלל גלתה, וזה אולי בסוף ימיו. כן, בסוף ימיו, הוא זיהה אותם אחד זה חזקיהו. חזקיהו עד הייתה מלכות ישראל, כאילו... ובקיצור, הוא באמצע הבית הראשון. והוא קדם עוד לישעיהו, כלומר, באותו פרק, אבל... לי אין ספק שהוא הכיר את הנבואה הזאת, אבל איך שלא יהיה, ההקבלה פה היא ברורה, היא חד משמעית לדעתי. למה? כי גם יחזקאל אצלנו, מספר אותו סיפור, וזה סיפור נדיר. זה לא הסיפור הרגיל על עם ישראל שזונה אחרי השם. אני לא עכשיו בדקתי את כל הפרקים, אבל מה שאני זוכר, ואני מאוד אשמח, אולי אני אצמיח לבדוק את זה, אבל גם תתקנו אותי, מה שאני זוכר מקופיה, שזה שני המקומות היחידים, שלמשל ברור, שעם ישראל זנה אחרי עבודה זרה, עוד לפני שעם ישראל. עכשיו, יש עוד פרק שמאוד קשור לזה ליהושע. בסוף יהושע, אביכם מורים, זה אצלנו, אביכם מורים ימי חיתית, דיברנו על זה. ושם בעבר הנער ישבו אבותיכם, תרח אבי אמרה אבי נחור. אבל שם, גם שם וגם אצלנו בחזקאל, דיברנו על זה שזה כאילו עם ישראל לפניו היה עבודה זרה והוא עכשיו צריך להתמודד עם זה. עם נחור, עם זה, זה כאילו מבט שקשור. אבל פה המבט הזה שכבר המצרים אתם עובדי עבודה זרה, מה שקורה בפרק שלנו. ורק אחר כך בכלל מגיעים לברית עם השם, זה מבט מאוד חמור וקשה ונורא. והוא בעצם המשך ופיתוח, כמו שעכשיו בעצם המשך השיעור נראה, של המבט של הושע. בואו נראה את זה אצלנו רגע ואז... יש לזה לימוד זכות, אתה אומר.
כן, גם לימוד זכות. גם יש לנו מודל שבזכות דבר הקדוש ברוך הוא מראש לקח אותנו במצב הזה. זה לא כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח, זה לא שבמידה מתחתן עם מישהי נורמלית ואז היא מזנה אליו. כן. מראש לקח מישהי שהיא בעייתית, על דעת זה, ולא מישהו שתישאר כאן, אני כמובן רוצה להעלות אותה משם, אבל זה סיפור אחר לגמרי, אבל זה סיפור שהוא יותר באמת זכות על האישה.
כן, כן. כן, זה סיפור קצת הפוך ממה שלנו פרק ט"ז. פרק ט"ז ראינו דברים דומים, אביכם מורים ימי חיתית, אבל שם, בסדר, אז אביכם מורים ימי חיתית, אבל אני באתי, לקחתי אותך, שמתי אותך בברית וזה, ואז התחלת לחתור, ונתת להם את כל הדברים הטובים שנתתי לך. זה המשל במובן הזה, במובן שאביכם מורים ימי חיתית זה קצת דומה. באת עם מקור בעייתי ונצחים לתקן אותו. אבל מבחינה הזאת זה הסיפור הרגיל שהתנ"ך מספר לנו, שהשם לקח אותנו לים, ואז אנחנו בגדנו. כן, אבל פה זה בעצם הוא אומר, כבר במצרים, גם סתם צריך להבין את המשמעות ההיסטורית של מה שיחזקאל עושה פה, כשהוא אומר פסוקים מאוד, מאוד קשים, שכבר במצרים, אז הייתה זנות איתם, וזה בעצם במילים אחרות אומר, שהמצרים, פה כתוב את שערי תומה של מצרים. כאילו שהבעיה של מצרים לא רק שהראו לנו ושיעבדו אותנו וזה, אלא שעם ישראל נטע אחריהם אלילית, אמונית, תרבותית. זה מה שכתוב פה, הרי אמרנו, זה המשל. עכשיו, מתוך זה, אז רק רציתי שנייה שנראה את זה, האמת שזה המשל פה. ואנחנו נתחיל את פרק ג', ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, שתיים נשים בנות אם אחת היו, ותזנה לה במצרים מנעוריהם, זנו שמה, מואחו שדיהם, שם יש לזה יותו להם, וכו' וכו' וכו'. עכשיו יש פה היסטוריה איך עם ישראל זנה אחרי מצרים, ואז אחרי אשור, ואז אחרי בבל. עכשיו, ואיפה פה הקדוש ברוך הוא במשל? בפסוק ד', ושמותם העלה, או העולה הגדולה והעוליבה האחותה, ותהיינה לי, ותלדנה בנים ובנות. כלומר, אחרי שהם כבר זנו מצרים, והם היו בבעיה הזאת, הם הפכו להיות נשותיי כביכול במשל, וילדו לי בנים ובנות. שלום חגי, שלום אלכם. בסדר? אז זה ממש המשל, שוב, משל ממש בעקבות ספר הושע, וזה המשך של המבט הזה, עכשיו כשהגלות מתחילה לקרות, חזקאל חוזר אומר להם, כן, תקשיבו, עבודה זרה, זה, אם אצל הושע זה היה כאילו משל שעוד לא מובן מאיפה הוא בא, ישראל כאישה זונה שמזנה תחת בעלה, ובהושע אני תמיד מסביר, זה כאילו עבודה זרה חדרה כל כך עמוק, עד שזה כאילו ככה, אבל חזקאל אומר, לא, היסטורית זה ככה, עוד לפני מעמד הר סיני, עוד לפני אפילו יציאת מצרים, גילוי הסנה והכל, עם ישראל כבר ליבו קרוב אחרי המצרים. ממילא אל תתפלא, הוא אומר את זה אחר כך פורש, שכל ההיסטוריה הם בעצם זוכרים את מצרים, לא במובן של כל התורה כולה זכר לזה את מצרים, אלא הם זוכרים את שימות מצרים, במובן יש להם משהו בנפש שיושב, אנחנו ממצרים. אנחנו אליליים. זה מה שמדהים במשל הזה. תראה, זה זנות, אני כבר אגיד על זה משהו, אבל זה זנות במובן הכי בסיסי שלה. שנייה, אריה שואל, במה זה זנות? אם זה זנות בדרך כלל, זה אומר, יש אישה, יש לה בעל, והיא עכשיו הולכת למישהו אחר בזנות. אבל אם בכלל עוד לפני בעלה זנתה, אז מה הזנות פה? יש לזה שתי תשובות.
אישה, אז מעולה הייתה אישה, זה
כאילו שזונה, אישה
שהיא... אישה היא מלווה נשים. זהו, אז זהו, אתם בדיוק עונים שתי תשובות שונות, שאחת של הושע ואחת של יחזקאל. בהושע כתוב, מה זה קדישה? מה זה קדישה? אז יש שני מציאות שונות. יש אחת שמראש יוצרת קשר לא רציני. ויש אחת שהיא פשוט מופקרת לכל. שני דברים שונים. בהושע מדובר על מציאות שמופקרת לכל. אשת זנונים וילדי זנונים, גומר בה דבליים שהכל דשים בה, ילדי זנונים זה מה שזה אומר. פה זה לא ככה. אנחנו כבר נראה את זה, מפורט יותר.
אני לא נמשל שנייה. יש עם, עובד עבודה זרה. מה הופך אותו לא ל... כי הוא יש לו איזושהי תלילות אחת שהם מבקים בה?
לא, לא, כי זה לא האמת. כי זה מראש עיוות של האמונה האמיתית. כמו שזנות זה עיוות קשר הנישואים הראוי להיות, גם אם זה לא עכשיו מול אף אחד. אומר לך יעקב, זה פשוט לא. זה לא הקשר הנכון. זה, זה, זה קדשה. ככה גם פה, הרי העולם התחיל מבורא, מקשר בין העולם לבורא. ולקחת את זה. מה הסיפור שהרמב"ם מספר לנו עבודה זרה?
עבודה זרה,
בהגדרה היא זנות. כן.
לא בגלל.
זה המשל הקבוע שלה בתורה. בדיוק.
זונים אחרי הכוונה
איתן, יוצא מהברית שלך. גם השם אלוהים אחרים, זה מה שזה אומר. אלוהים אחרים ביחס למה? זה מראש האפשרות החלופית, המשנית, המעוותת ביחס לה, האמת. זה אומר...
שני סוגים השלים שאני יכול להבין
לקשר לזנות.
סתם אתה אומר,
עבודה זרה
היא בעצמה,
לא עבודת השם. נכון. לא במובן שהשם ציווה ככה ולא ככה, זה פשוט עיוות של הכוח הזה האמוני, איך שהוא אמור להיות, בצורה הראויה לו, מטיבה לבן אדם. באופן הכי פשוט, זה לא האמת, כלומר זה בוגד. באמת, הכוח הזה נברא כי הוא פשוט תחושה של האמת, של הקשר בינינו לבורא. במקום זה לקחת אותו ולעשות את זה על עץ ואבן, זה פשוט עיוות של הכוח הזה, זו זנות. בסדר? לא מה נחשוב על זה עוד. עכשיו אני רוצה להגיד, לאור זה בעצם, מה שעכשיו נעשה בהמשך השיעור עכשיו, זה לראות את החידושים של יחזקאל ביחס ליושע, ויש ממש כמה והם משמעותיים מאוד. כי יש פה את אותו סיפור שהוא גם ממש שני הפרקים האלה, פרק א' ביחזקאל, פרק א' ביושע, פרק א' ג' ביחזקאל, היא ממש המקום של הסיפור הזה של התנ"ך. שעבודה זרה שעוד קדמה, וזה נוראי וקשה, לעבודת השם. אבל אמרנו, אני רוצה, טוב, נדגיש את זה עוד מעט, וזה בעיה אחרת לגמרי. זה בעיה אחרת לגמרי מאשר להחזיר אישה שסתתה, עכשיו להחזיר אותה לבעלה, לא נדבר עכשיו הלכתית אלא רעיונית, ופה זה פשוט בעיה אחרת לגמרי, כי שוב, הם ממצרים, הזיכרון שלהם במצרים חקוק בהם כל הזמן, אז לך תקרב אותם לעבודת השם. מילה אחר כך שהם רואים את אשור, עוד יותר קשה, רואים את בבל, עוד יותר קשה. אז זה הסיפור הבעייתי, אין ביושע ואין פה. עכשיו, אני רוצה שנייה לתמצת, זה המבנה, זה הסיפור הכללי, אבל מה בעצם קורה? צעד אחר צעד בסיפור. אז ביושע ופה, יש פה כמה דברים שהם שונים, אני שנייה אזכיר או אגיד את הסיפור ביושע. ביושע, אני מדבר על המשל, כן? המשל הוא די ברור ההקבלה שלו, אבל בוא נפתח שנייה ביושע, בפרקים א' ב'. אז ביושע יש בעצם אישה שהיא כבר זונה ויש לה כבר ילדי זנונים, ואז היא צריכה להתחתן עם הושע, הושע הוא נמשל, הוא המשל לקדוש ברוך הוא, והיא יולדת לו בנים, הבנים האלה מראש מסופקים, כי בגלל הרקע של האישה הזאת, היא לא כתוב בעולם שהיא הפסיקה במנהגים שלה, ולכן הוא קורא להם בשמות מאוד קשים, ישראל על שם הרובן, לא עמי, לא רוחמה, לא רוחמה ולא עמי, בעצם אומר, זה ספק למערכת השליש ולרביע בכלל ילדים שלי. זה ממש הסיפור שלי. עכשיו, מי זאת האישה ומי הילדים, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, לפי הפירוש שבחי מרכזי שם, האישה זה בעצם עם ישראל בכלל, לא כנסת ישראל או האומה לדורותיה. הילדים זה המוני העם. כלומר, הועיל, ועכשיו, וזה חלק מהקושי במשל הזה, בדרך כלל עם ישראל, כלומר, המוני העם זונים אחרי אלוהים אחרים. פה לא, האישה, כלומר, האומה, תם הזכות אבות שלה, כלומר, כבר לא ניכר הרושם של מאיפה היא באה, עד כדי כך שנראה שהיא בעצם קודם כל נוטה לאלילות, ואחר כך השם קורא לה אלה ו... אז אמרנו, היא כבר הייתה בזנות, התחתנה, ילדה ילדים, אבל שהם עצמם כבר בין לבין. וזה מאוד קשה. מה ההמשך? אז השם אומר, קודם כל שהוא עומד לשבור את עם ישראל, כלומר הבעל המקורי של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, יגרום להקעתם. אבל לא רק זה, נגיד בפרק ב' פסוק ג', אמרו לאחיכם, סליחה, פסוק ד', ב' ד', ריבו בעמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנחנו היא לא אישה. ואז מה קורה להם? פסוק ה', שם, בנפשיתן הערומה, והצגתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה. הוא בעצם מחזיר אותם אחורה למדבר, הכל לא עובד, עליהם, אתם הלכתם, המשכתם בזנות שלכם, הכל לא עובד. ואז, כי זנתה עמם הובישה אורתם, כי אמרה, אלך אחרי מהאהבה היא נותנה לחמי ומצמרים ופשתי. לכן הנני שח את דרכך בסירים, וגרתי הגדרה ותיבותיה לא תמצא. פסוק המרכזי עכשיו, בטט, ורדפה את מהאהבה ולא תשיג אותם, וביקשה אתם ולא תמצא. ואמרה, אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז ואתה, מעתה. בעצם השם אומר, טוב, אתם חושבים שהם, את האישה חושבת שהם הבעלים שלך? בואי נראה. ואז היא פשוט רואה שזה לא עובד. כשהשם, הבעל האמיתי שלה, זה שבאמת משפיע עליה את הטובה, לוקח אותה ממנה. אז היא מנסה עכשיו להשלים את הטובה אצל החברים שלה, אצל המאהבים שלה, ושום דבר לא הולך, חוזרת למדבר, אין לה יבול, הכל שממה. אז היא מבינה, רגע, רגע, זה בכלל לא הם, זהו. ובאמת ככה השם אומר, והיא לא ידעה, שם אני עכשיו פסוק י', והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה דגן ותירוש מצר, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב לקחתי דגני ביתו, ותירושי מועדו, ואתה אגלה נבוטה לעיני מהווה. אז בעצם, השלב הבא, אחרי הבעיה הקשה וזה שהם מזנים והמשיך לזנות תחת הבעל, שהבעל אומר, טוב, אז אני לוקח את הטובה ממנה, והיא באמת עכשיו כאילו חוזרת למקור כביכול, אל הבעלים, תרתם אשמה אל העבודה זרה בעל ואל הבעלים שלה, ו... מתגלה שהם בעצם רק מרעים לה, רק לא, 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 כלומר לא מרעים לה, לא מיטיבים איתה, לא, כל ה, אין לה כבר שום אוכל, שתייה, מחסה, כלום. ואז היא מבינה, זה בעצם לא הם, זה אנחנו שייכים להשם ולא לעמים. ואז הוא מחדש, נוצר הקשר מחדש עם הבעל האמיתי. פסוק ט"ז שם, לכן עיני אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. אחר כך זה הפסוקים הגדולים. ורסיך העולם וכו'. בסדר? אז זה הסיפור שם. סיפור אצלנו, זה מאוד מעניין, בכמה וכמה בחינות הוא שונה. לפני זה עוד פרט מאוד מאוד חשוב, בהושע, הילדים. בעצם מרכז מאוד גדול של הסיפור בהושע זה הילדים, לא רק האישה, כי הם גם בהתחלה, גם האמצע, גם בסוף, שהילדים ילדה אותם בתור... שוב פעם, שייכת לעולם הזנונים שלה, ולכן הם קוראים בשמות לא טובים. אבל אחר כך, זה כל השמות האלה נדרשים לטובה. כלומר, כשהאישה חוזרת, אז תראו שם סוף פרק ב', והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ויצר, והם יענו את ישראל, וזרעתי עלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי עמי את, והוא אמר אלוהי. כלומר, לא רק האישה חוזרת, אלא גם הילדים חוזרים. אז... קרה פה בעצם, בהושע, זה צריך ללמוד את שם, שם, אבל במשל קרה פה מהפך מדהים בלתי נתפס. אחת שהיא באה מעולם הזנונים, וקרה מהפך שהיא הבינה שהיא בעצם לא באה מהעולם הזה, כי העולם הזה כבר לא עובד, כבר לא ממלא אותה, כבר לא נותן לה כלום. היא הבינה שבעצם הוא אישי הראשון, וגם הילדים הפכו להיות הילדים שלו לגמרי. עד כדי כך שהוא עכשיו גם עליהם משפיע את הטובה, אמר אותי ללא עמי עמי אתה, הם כאילו בעצם, במקורם כבר היו מסופקים, של מי הם בכלל? לא, עמי אתה. לא רוחמה, כן רוחמה. יחזקאל, אמרנו בערך 150 שנה אחר כך. הושע היה בתחילת תהליכי הגלות של גלות ישראל חרבה בסוף ימיו. אנחנו נמצאים פה כבר בסוף התהליכים. ואותו משל מתגלה בפנים חדשות. אמרנו, המשל עצמו הוא בחמור מאוד ביחס לכל הזנות בעם ישראל. אבל פה יש כמה שינויים, ששוב אני אומר, אני אישית... ברור לי שיחזקאל הכיר את זה, זה לא משנה, כי הקדוש ברוך הוא בכל מקרה הכיר את זה, והוא עכשיו מספר יחזקאל את הסיפור, אז על גבי אותו משל שהוא נתן להושע, אז עכשיו הוא נותן משל אחר. בסדר? אז בואו נתחיל, נזכור כמה שינויים, וזה בעצם יהיה הלב והסוף של השיעור. אז קודם כל, זהות המזנים, וסיבת הזנות. זה הבדל גדול. והושע היא פשוט אישה שזאת זאת הנטייה שלה, זה המקצוע שלה, היא אשת זנונים. קוראים לה גומר בדבליים, חזל אומרים הכוונה היא, כולם דשים בקד ולה, כלומר היא פשוט פרוצה. פה זה לא הסיפור. פה זה אישה שמישהו מסוים פיתה אותה. מי? יש איזה שלוש תשובות לאורך ההיסטוריה, אבל זה מתחיל ממצרים. מה שמתארים פה, יחזקאל מתאר באופן מאוד, מתאר באופן מאוד חי וקשה, למשל, איך המצרים באים ומפתים את אותה נערה. היא בכלל נערה, היא לא רואה, זה קשור למה שאמרת, למה זה זנות בכלל? היא בכלל נערה, היא לא עכשיו באה ליצור קשר, אבל בא מישהו ופיתה אותה, אני כמו מישהו שעכשיו, או בא הולך לפתה נערה ברחוב. אז הזהות של המזנים לאורך כל הפרק פה, זה לא שפשוט אישה שלא יודע, אני אומר, סתם למשל, היו לו עכשיו חיים קשים, היא התחילה את התכונה הזאת, ועכשיו היא מסובכת בעולם הזה, אבל אין מישהו מסוים בעצם, יש את הבעל מול כל האחרים, פה זה לא כך, כבר קשה יותר. אמרנו, חזקאל מוסיף משהו היסטורי. בהושע, כשאתה לומד את הושע עצמו, אני גם לפני היום וגם אחרי היום ככה מבין שם, שהכוונה היא, הרי באמת, הבעל הראשון היה הקדוש ברוך הוא היסטורי, ואחר כך הם זנו. אלא אם כן שוב, תיקח את הפרה-היסטוריה, את נוח ותרח ונחור, או... אבל... אז הכוונה היא ש... טוב, אתם כל כך נפלתם לעבודה זרה, שהם כאילו כבר הפכה להיות שורשית יותר. מהקשר לקדוש ברוך הוא חס וחלילה. אבל פה, אומר לא, לא, לא. זה, הוא מצביע על עם מסוים, ואומר, הם הכתיעו אתכם. אז במשל, זה בא מישהו פיתה נערה, בנמשל, אני אומר, זה די פשוט פה ביחזקאל, שהמצרים ניסו להחתיא את עם ישראל, פשוט משכו אותם לעבודה זרה שלהם. מעניין אם אנחנו רואים לראות, אם יכולים, עכשיו אנחנו תחילים חומש שמות, אז זה אורך החומש שאם אנחנו יכולים לראות לזה ביטוי. אין תואבת מצרים, נסבח לעיניהם ולא יסכלונו. מה זה אומר? לפני הפרק פה ביחזקאל, אתה אומר, מה, עכשיו אנחנו נבזה את העבודה זרה שלהם? אז עכשיו הם יעלבו, פוגעים להם ברגשות, כביכול במילים של היום. אבל אולי לאורך חזקאל זה משהו אחר. הם מאות שנים מנסים לחנך אותנו, שעשה הוא עבודה אזורת. ועכשיו הם באים וזובחים את עשה. וכאילו עכשיו התלמידים שלנו בועטים באליל. אז זה חידוש ראשון קריטי מאוד. כי אחר כך החידוש הזה של זהות המזנים זה מתחיל עם מצרים, ואחר כך זה מתחיל וממשיך לאשור בבבל. גם פה, למה עם ישראל נטע אחרי אשור בבבל? אנחנו רואים שלאורך בנביאים האחרונים, יודע שנטו אחרי עבודה זרה שלהם. והרבה פעמים המבט הוא נטו אחריהם, כי הם חזקים, כי הם גדולים, כי הם יוחדים. אבל פה המשל, כי האלים, כי האמונה, כי התרבות שלהם היא מאוד מפתה ומושכת, ותראו כמה היא גדולה בשבילם, בואו נעתיק אותה גם. זה מבחינת זהות המזנים. גם הסיבה היא אחרת לגמרי. הסיבה, כמו שקראנו בפסוקי בספר הושע, למה בסוף עם ישראל הולך אחרי עבודה זרה? למה האישה הולכת אחרי המזנים ולא אחרי בעלה? תשובה חד משמעית. כי מעניקים לה טובות. כי אמרה, אתנה אמלים, נותנים לי אתנן. או יורדפת אחרי צמרי, פשתי ושיקויה, ישמני. היא בעצם רוצה טובות. זה טוב לה יותר, מרגיש עם ישראל מבחינתו, זה כך יהיה לו יותר טוב. אצלנו, לאורך כל הפרק, זה יותר בעייתי. כמו שאמרנו שיש מזנים מסוימים, היא נוטה אחריהם כל הזמן. היא בעצם... מרגישה קשורה עליהם, רוצה את הקשר איתם. זה לא הטובות הנאה שבעקבות הקשר. זה חשוב מאוד, כי אמרנו, מה הפתרון בהושע לזנות? שהשם לוקח את הטובות שבאמת הם ממנו, ואז המסר אומר, טוב, בואו מצרים, תתנו לנו כסף, בואו אשורים, תתנו לנו הגנה, וזה לא הולך. ואז מבינים, זה בכלל לא הם, הכל צרות, זה השם. זה בהושע הפתרון יחסית קל. פה, מה יעזור? הם פשוט אוהבים במרכאות, נוטים, זונים אחרי המצרים, האשורים, ולכן גם התיאורים פה...
גם מה שאנחנו אוהבים, אוהבים, גם את אלוקים הכוונה, זה יותר נכון,
בדעת? אז זה מעניין. אני עשיתי כמה פעמים לקרוא את הפרק לאור השאלה הזאת. רק השאלה הזאת, אני חושב שצריך לקרוא את הפרק שלוש פעמים, כדי להבין את התשובה. כי המשל פה הוא מאוד ברור. מה הנמשל?
לא, המשל הוא...
שנייה, אז רגע, מה הקשר לך במשל?
לא,
או, מה יש פה? בוא תראה שנייה. זהו, אז הוא אומר, לבושי מכלול. שנייה, רגע, שנייה, לפני זה. במצרים מה יש? מישהו שפיתה אותה. שם יסוד הדבר בתולה. מישהו שעכשיו, במשל, עכשיו גורם למושך אותה אחריו מינית, וזה במשל, בעצם מושך אותה אחריו אמונית. אחר כך, גם אשור ובבל, אז זה התיאור שלהם, גורמים מאוד במשל. אנשים, או קבוצת אנשים, נשמע אפילו במשל, מאוד מרשימים, בעלי מכלול, כולם רק רוצים להיות בקשר איתם, וגם היא רוצה. זה במשל, בסדר? אז יש פה ממש זנות כי היא נמשכת אחריהם, לא כי הם טובים ל... נותנים להם, נגיד, כמו היום, לא יודע, בא מישהו נותן מתנות ואז תלויה בו, לא, כאילו פשוט עם ישראל התאהב מהם. עכשיו, שואל... שואל, מה?
לדעת.
זהו, עכשיו, שואל אהרון, מה הנמשל? מה השאלה בעצם?
מהי אהבה? היא אהבה
שלו,
כי אני חוזר, אם זה אהבה משהו חומרי או שאהבה משהו שכלי,
תראה, משהו חומרי זה הושע.
כן, אני אומר, זה לא, השאלה היא מה כן, מה זה לאהוב?
בפסוק ז' קראנו איזה שהוא מקודם, אצלנו פסוק ז', ותיתן זנותיה עליהם, נבחר בני אשור כולם, ובכל אשר עגבה, בכל גילוליהם נטמע. יש פה ממש חדירה לנמשל. הוא בעצם אומר, לעגוב אל ה... זה שגורם הזנות, זה בעצם מקביל ללידות אחרי האלילים שלהם.
אבל למה?
שלהם
זה לא
זהו, אז אתה אומר משהו אחר ממנו. אתה אומר תרבותית והוא אומר אמונית. זה בדיוק מה שאני אומר, שפה בנמשל, אין לי תשובה חד משמעית. אני אגיד מה אני חושב, אבל אין לי תשובה חד משמעית שאני אומר זה או זה. אני חושב שבאמת אפשר להגיד תרבותית, כלומר, כמו שאתה אומר, זה השפה הגבוהה, זה מה שנחשב, זה נאור, זה מתקדם. מה אתה עכשיו, הרי עם ישראל לאורך כל השנים, מבחינת כל העולם, היית שואל אותו על עם ישראל. ואומרים לך זה כופרים. עם ישראל זה כופרים, מה הכוונה? הם אומרים אין אלילים. אין אלילים זה יגיד אין כאילו, אין גורם עליון. לא, עם ישראל אומר, יש איזה מישהו שם, בסדר, זה לקפור. עם ישראל, יש כאילו מקורות כאלה היסטוריים וזה, שעם ישראל הוא בעצם היה כופר מבחינתם. כי כולם מאמינים במשהו, עם ישראל לא מאמין בכלום. הוא אומר, לא, יש משהו מעבר, אף אחד לא רואה, זה מצחיק מאוד. אז או שזה לא נאור, ואז לכן עם ישראל אומר, נו מה, אנחנו לא במשפחת העמים, מה? או שזה... עם ישראל לא מצליח להיות בעד מוסרי, אז הוא אמונית הולך אחרי. אני אישית מבין שכשאני קורא פה ונסי לשמוע את הנמשל במשל, אני מבין שזה הייתי אומר התבנית האמונית. כי נגיד מה שהרב אומר שהתורה זה לא רק אמונה אחרת, זה בעצם האידיאל של כל האמונות. להגיד שיש אמונה א' ויש אמונה ב', אחת זה עבודה זרה ואחת זה התורה, זה שגיאה. עכשיו, בעצם מה שהנביא אומר פה, אם אני מבין נכון, מאז שעם ישראל למצרים הם בעצם חיים באטמוספירה, גם יש משמעות כזאת גם ברב מהלך הידיעות, האוויר הוא אלילי, מה הכוונה? אין בכלל יכולת להכיל משהו אחר, מה שהכוזר אומר, אתה היית חייב באותו הדור להגיד לי, תן לי משהו שאני אראה, בלי זה, אז מה אתה מדבר? נראה לי שלהבנתי זה. כלומר, בסוף, המערכת, הראש, התפיסה, התבונה, הבנת העולם, היחסים, תחשוב שכל העולם... אני אישית עובד את זה כבר כמה שנים על להבין את העולם של העבודה זרה. אני חושב שזה מאוד חשוב בתנך. כי אנחנו הרבה חושבים עבודה זרה, זה אדם משתחווה לפסל או אבן. לא, זה יחסי שער. כלומר, מה היחס בין... פעם זה הירושה, זה לא אני מקבל את הכסף של סבתא שלי. זה בעצם משהו פה זורם, זה כאילו רוחנית זורמת פה. זה להבין שיש לזהות מה הגיע בחפצים. קסם וניחוש. זה משהו שקיים שם, כאילו... תראו שאתם מסתכלים פה, תדמיינו שנייה, אתם היום, כאילו רואים, אנחנו היום מראש, מאוד מראש במדעי וגם עקר וריאלי וגם ציני, אבל מה שכל ילד חווה, שהכל פה פלאי וזורם ומדהים ונפלא, זה היה עד אין סוף, על בלי אפשרות להכיל, זה היה העולם שלהם.
לכפור אז בעלות, זה כמו
לכפור
במדע.
יותר גרוע, כי כפור במדע, אתה עוד יכול להגיד בעצם קונספירציה, ביל גייטס זה עכשיו שם לך 5G ולכן קורונה, אבל זה יותר גרוע, אתה כאילו, אין לך שום ממשות לחיים בלי זה. זה קצת כמו, אני אגיד לך, זה קצת כמו להגיד, כמו השאלות האלה, שאולי אנחנו בכלל שכל בקופסה, שבסדר, זה לא רלוונטי, כאילו, על מה אתה מדבר? אתה לא רואה שהכל פה, השמש זורחת, למה היא זורחת? כי היא רוצה לזרוח, או כי היא נצחית, או כי האל בל זריח אותה, או כי פרוע גדול, כאילו, זה הסיבה והתוצאה של כל העולם. הכל רואים שמשהו זה, יש פה רצון. פוחפת, יש פה בריאה, כי הוא אומר, בעצם מה שאומר עם ישראל, להוציא אתכם ממצרים, זה היה בעצם להפוך את העולם, לברוא את העולם מחדש, וזה עוד לא הסתיים. כאילו...
פסוק
יוצאת
נגיד,
שבעצם
אתה רואה את הסתה לזכור את ימין עובדה שוב.
כן, כן.
כל מרחב שלה, והיא רואה את עכשיו במקום אחר.
עם ישראל לא הצליח להתנקות ולהתנתק לגמרי מהראש האלילי, כי זה פשוט להיות יצור אחר. זה מה שזה אומר. ושוב, תראה, בפועל זה ככה. עם ישראל כל השנים, מה זה כל השנים? היו שנים שלו, בימי שמואל, בימי דוד, בימי יהושע, אבל רואים שהנטייה שלהם שוב ושוב, וזה בעצם מה שחזקאל אומר. לא הצליח הפרויקט הזה עד עכשיו להרציא אתכם ממצרים. זה מה שכתוב פה. אתם בעצם לא הצלחתם את זה, כמו שכתוב, כמו שהממרה הזאת של יותר קשה להוציא את ישראל מהגלות ומשה הגלות. התפיסה, מה זה החיים, ומילה גם מה זה אלוקי, ומילה גם מי אנחנו, היא פשוט לא הצליח להיות אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים. עם ישראל לא הצליח להקל את זה עד עכשיו. בסדר? אז אמרנו, כל זה ההבדל הראשון, זהות המזנים וסיבת הזנות. יש גורמים מסוימים שכל הזמן אחריהם, הולכת אחריהם, ואחר כך אשור ובבל, זה משמעותי, כי זה אומר שכל האימפריות הגדולות משכו את עם ישראל לא רק אם היו חזקים. כי היה פה אור אמוני רוחני. סיבה שנייה שיש הרבה להעריך עליה, הבדל שני שלא נדבר עליו עכשיו, אבל הוא פשוט ברור מאוד, זה שיש פה שתי נשים, במקום אישה אחת. זה גם חידוש מאוד גדול. מתי התחיל הפילוג של עם ישראל? תשובה, בימי ירובעם, ברחבעם. לא אומר לך איך זה התחיל מאז ומתמיד. מה זה בידי ביטוי ביציאת מצרים? לא יודע, אז אנחנו עכשיו בפרקי השבטים, וזה הוא בעצם אומר...
זה לא מוזכר במקומות.
כן.
את יוסף ואת יהודה.
מה זה במקומות ובחזקאל?
מה?
את יוסף ואת יהודה זה בחזקאל.
נכון, בסדר.
לא, אני אומר, המבט הזה כחד וברור זה בחזקאל. עכשיו תראה, לא, אתה תמיד אחר כך יכול להיות סימנים. כלומר שכבר עם דוד ומה עם שאול יש מניינים נפרדים, וכבר השבטים יש יוסף ויהודה. אבל בסוף, המבט בתורה על עם ישראל זה עם שיצא ממצרים, מנהל מצא ממצרים והוא יושב ממולי. זה עם, זה פתאום להמשיל את עם ישראל לשתי נשים שמראש, מראש, מראש, לא עכשיו לפני 150 שנה, לפני 1500 שנה. כן, זה פי 10. לפני, לא, 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 150 שנה, קיצור, לא משנה. עכשיו חשבונות שנים, אבל זה לא עכשיו במאות שנים האחרונות הפילוג, זה בעצם היה מאז ומתמיד, זה גם כן מבט שמוצא את הבעיה של הפילוג כבר הרבה 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 אחורה. דבר הבא קריטי מאוד זה הילדים. הילדים. ביושע דווקא מבט בעייתי יותר על הילדים, מראש ילדי זנונים. פה דווקא מבט מאוד ברור. זניתי מאחרי המצרים, ואחר כך ותהי לי ותלדי לי ילדים. כלומר, מבחינת זה, זה ברור שזה הילדים של הקדוש ברוך הוא. אבל מה קורה איתם אחר כך? ביושע הם נגלים. כשהאישה חוזרת ומגלה שזה אישה הראשון, אז הילדים גם כן הופכים להיות עמי. אמרתי ללא עמי עמי ראתה, וריחמתי את לא רוחמה, וישראל זה הופך להיות נדרש לטובה, חוזרים לקדוש ברוך הוא. ביושע המצב קשה. בחזקאל, סליחה, המצב הרבה יותר קשה. מה קורה לילדים בפרק הפקים אצלנו? אז זה מעניין. נכון, אצלנו קודם כל הבעיה
היא...
שנייה, רגע, 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 רגע. זה עצמו עוד דבר שכאילו קורא, זה היה לא הבדל קריטי מאוד. ביושע הסיפור נגמר בגאולה. פה הסיפור נגמר בשבר. כאילו, נכון, זה עצמו הבת אחר. ביושע עוד הייתה תקווה. כלומר, אז, בימיו עוד הייתה תקווה. פה עכשיו הוא בעצם, זה המשל, אנחנו שנייה לפני פרק כ"ד שהמצור מתחיל.
זה לא משל תקווה, פשוט החלוקה היא ששם...
רגע, אבל שנייה, אבל...
ופה זה מחולק. זה
חד סבר, סבר, אבל
לא
משנה,
זה
כולך
איזה מוזכרת, זה לא שיש משהו, הוא עכשיו נמצא בשבר, שלא כמו
הושע שמדבר
על
רב שעתידי,
אני
מזכיר
שאנחנו עובד
את השבר. אני לא מבין אותך, קוקי. אנחנו עוצרים בשבר, אבל אחרי זה גם יש כאילו. הושע גם כן, הוא נמצא מלכות ישראל, שמשבר אותו שנייה. ושם מדבר על ישראל, ואומר מלכות ישראל. במובן זה דווקא מאוד מקביל, לשניהם בפני הגלות. הוא לפני הגלות ישראל, הושע נמצא בישראל, שהם משבט ראובן, שהם הראשונים שגולים, ועוד רגע ישראל גולים, ועליהם הוא מדבר. ויחזקאל נמצא בגלות כבר, אבל נמצא שנייה לפני גלות יהודה. כמו שהושע יכל להגיד, שאני אומר מילים שלי, אבל באחרית הימים, יהיה מספר בני ישראל ככל הים, והיא תאמר לו עמי וירסתיך לעולם. זה לא קרה בימיו. הוא אומר, אל תדאגו, בסוף זה יקרה. פה, זה לא ככה. אחר כך יהיה פרקים נפרדים, אבל במשל הזה, בפרק הזה, הוא בעצם אומר, עוד מעט נראה מה, איך נסתיים. קצת ננתח את זה, אבל שתם זמננו, אז אני לא יודע מה לעשות, אבל... אז בואו נדבר רק על ההבדל הזה שזה, אבל כבר הזכרת ההבדל מאוד חשוב, אז בואו שנייה לקפוץ לזה ואז נחזור לילדים, כי אתה צודק שזה קשור אחד לשני. התוצאה שם זה בסוף גאולה, היא תחזור. התוצאה פה, מה התוצאה? לא, שנייה, השבטיזנות מן הארץ זה כבר עכשיו לשאר אנשים, אבל האישה הזאת עצמה. האנשים האלה עצמם, הם יוצגו כערומות, וכלומר, הם יבוזו, ואז יבואו וגם אותם... נכון, נכון, זהו, ממש פשוט. בהושע זה מסתיים טוב, למרות שעוד שנייה גלות, אבל אל תדאגו, באחרית הימים, היה מספר בני ישראל ככל הים. ובחזקאל זה מסתיים רע. קשה. כאילו, אז במובן הזה, גם העבר קשה יותר בחזקאל וגם העתיד. ופה גם קשור הילדים. כשילדים אמרנו, זה קצת... אתה יכול להגיד שזה הילדים העתידיים, אבל אני חושב שהפירוש היותר פשוט זה שבעצם זה המוני עם ישראל, לא רק עם ישראל בכלל, לא? אז נגיד את ההבדל הזה, סיום העניין, הילדים אצלנו קורא להם כמה דברים. גם האנשים עצמם מקריבים אותם, שורפים אותם לעבודה זרה. כלומר, בעצם מה שאני אומר, אתם קודם כל השחטתם אותם. אחר כך, גם תואר שבעצם המאהבים באים ו... לוקחים אותם אליהם וגם הורגים אותם. וזה בעצם מה שעומד לקרות, כלומר, בפועל זה מה שעומד לקרות, החורבן, והילדים הולכים, ובעצם אומר להם, אתם התחלתם להרוג אותם, שרפתם אותם באש, והסיום יהיה על ידיהם, אבל הילדים פה לא עומדים להיגעים. אנשים עצמם, כן, מבואר שיש להם פה אחרית, ולא כל כתוב שהם מתות. אבל הילדים, לא. כן, יש תקווה לילדים, בזה שכתוב שחלק בסופו של דבר רואים שהם הולכים לגלות. הם הבנייך ובנותייך ייקחו ואחריתך תאכל באש. כן, יש משמעות שהם כאילו ילכו בגלות, אבל אולי בסוף יחזרו. סיכום. יש עוד כמה נקודות שלא הספקנו, אבל סיכום. קודם כל, המשל הזה הוא משל מאוד קשה וחריף ביחס למשל הרגיל של זנות. ראינו שזה בעצם המשך למשל שהשם ליבה את השעה. ופה יש התפתחות במובן הזה שעכשיו קוראים לחורבן הכולל הסופי של בית ראשון, והסיפור פה נגמר רע. מראש יש הזנות מובנת באופן הרבה יותר חמור וחריף. יש מזנים שהיא נוטה אחריהם, וזה התחיל היסטורי כבר ממצרים. ההתמודדות פה היא הרבה יותר קשה. הילדים פה בסוף עומדים למות. ויש פה כן אחרית שהיא באמת מיוחדת בפני עצמה, וצריך לעסוק בפני עצמה, אולי לדברו על זה, אולי בעתיד, זה הזה שבסוף זה הוביל, זה שעם ישראל ייפול, והזונת הזאת ייפול, זה יוביל בסוף להפסקת עבודה זרה, גם שלהם וגם של אחרים. אז כוח, עכשיו 7:15, 7:30 חבורות, נעשה אולי 7:25 חבורות שנספיק, ושמונה, כן. 8:10 ככה, תסיימו, אז נשב שם. יש כוח.